Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
התקופה הזאת מורכבת והיא מדגישה את הצורך האנושי של כולנו בוודאות. ודאות מייצרת שקט נפשי. לכן אנחנו במנור המבטחים מציעים לכם ודאות פיננסית. באמצעות הצ'קאפ הדיגיטלי. כלי דיגיטלי בחינם ללקוחות כל החברות, בו תוכלו לגלות כמה כסף צברתם בפנסיה ובמוצרי החיסכון שלכם בשלושה צעדים פשוטים. הצ'קאפ הדיגיטלי של מנור המבטחים יעשה לכם סדר גם במוצרי הביטוח. צ'קאפ דיגיטלי מבית מנור המבטחים. הלינק בתיאור הפרק. בכפוף לתנאי השימוש.
זהו פרק 146 בפודקאסט של נדב פרי, מה שלומכם? אנחנו מתחילים שבוע חדש של סקטים, כאשר אנחנו לדעתי בשבוע ה-11 של המלחמה, ומכיוון שאנחנו בזמנים לא שגרתיים, אז גם הפעולות שאנחנו עושים כאן אינן שגרתיות, והנה אנחנו עושים משהו שאנחנו לא עושים בדרך כלל, וזו שיחה טרנס-אטלנטית, אבל כמו שאמרנו, הנסיבות מחייבות את זה, מכיוון שברק רביד איתנו מוושינגטון DC, מה העניינים ברק?
אהלן נדב, מה המצב?
אני בסדר, כמה שאפשר, מה איתך? איך הולך? הרבה זמן לא התראינו.
כן, הרבה זמן.
טוב, תשמע, יש לי איתך כאן זמן מוגבל, כי לדעתי, תראה, מאז, בפעם האחרונה שהיית כאן, היית כאן לפני, לא יודע, חצי שנה בערך, זה היה כשתפסנו אותך בהערכויות לקראת הטיסה לארצות הברית, ואז היית בעצם כתב וואלה וכתב אקסיוס, ועכשיו אתה גם CNN קונטריביוטר, כמו שקוראים לזה בלעז.
כן. אני פשוט מתווספות עוד ועוד משרות, רק הזמן לא גדל.
תשמע, אז בוא נתחיל, כי באמת הרבה נושאים על שולחננו, מקסימום יש לך בעוד, לא יודע, 40 דקות, 50 דקות, אמרת לי עוד רעיון, אז אם לא תהיה ברירה, ויכול להיות שלא תהיה ברירה, אז נעשה את הזנב של השיחה הזאת מהצד השני של הרעיון הנוסף שלך, מי זה ג'ייק טאפר? עם מי אתה הולך עכשיו להתראיין? וולף? מי מהחברים שלך?
משהו כזה, כן.
אוקיי. טוב, איך זה לראות את זה משם?
תשמע, זה מאוד שונה. אני אף פעם לא הייתי, א', ברור שאף פעם לא היינו באירוע כזה ענקי, כן, אבל אני גם אף פעם לא הייתי בחול כשהיה בישראל איזשהו מצב חירום, וזה, אתה יודע, משתלבות בסוף הרבה תחושות שהן גם מצד אחד מקצועיות, גם מצד שני אישיות, משפחתיות. זה מוזר, זה בעיקר הרגשה מאוד, מאוד מוזרה, ואתה כל יום קם בתחושה, יום אחד אתה קם בתחושה של אני לא מאמין שאני לא בארץ עכשיו, ויום אחר אתה קם ואתה אומר, וואו, מזל שאני לא בארץ עכשיו.
מתי למשל אתה קם בתחושה שאומר שמזל שאתה לא בארץ עכשיו?
אז לא, אתה יודע, בעיקר, אני אומר לעצמי, אחד דברים שפחות, אני אמרתי לעצמי שבעיקר כל מה שקשור לילדים, אתה יודע, אני אמרתי, אם היינו בארץ, אז אתה יודע,
כן.
התקופה הזאת מאוד מאוד קשה לילדים, ורואים את זה, אני שומע את זה מהמון המון חברים, ואתה יודע, רק לדמיין, אני רק מדמיין אותם, יושבים כל היום מול הטלוויזיה, וצופים בשידורים הבלתי פוסקים, וזה... אני רק חושב, אתה יודע, זה דברים שאנחנו לא חושבים עליהם תוך כדי המלחמה, כי יש לך אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים שלא בבתים שלהם, גם בצפון וגם בדרום, ומשפחות שנרצחו ונטבחו והתפרקו, ואתה יודע, אז כאילו אנחנו לא מסתכלים לפעמים על תמונה גדולה, אבל יש פה גם דור שלם שהדבר הזה יישאר אצלו לנצח, כי זה יצרב אצלו בתודעה, בתודעה של... עשרות אלפי ילדים ישראלים שיזכרו את הדבר הזה, כמו, אתה יודע, להבדיל, אני אומר, כמו שאנשים בגיל שלנו, נגיד, זכו את מלחמת המפרץ.
הרבה יותר חמור. אנחנו זוכרים את מלחמת המפרץ כאיזה מין אפיזודה אפילו סמי משעשעת לפרקים, כן?
נכון, אבל תחשוב, אני מדבר מבחינת כמה אתה זוכר את זה, נכון? החדר האטום, המסכות, הסמרטוט ששמת ליד הדלת, כן? אפילו אתה זוכר מה שידרו בטלוויזיה, כן? אז תחשוב, את הדבר הזה, מה...
אני יכול להגיד לך בהקשר הזה, אז שידרו ארז ואברי, והיום שודרים ארז ואברי, אז לא הרבה השתנה, כן?
בדיוק.
אבל... טוב, בוא, יש לנו הרבה עבודה, כן? אז לא, רק תשלים רגע את ה...
לא, אז אני אומר, אני באמת חושב כמה הדור הזה של ילדים, שהם עכשיו, אתה יודע, בגילי גן או בית ספר יסודי, או זה, איך הדבר הזה יישאר אצלם לעוד 50 שנה? וזה די נורא.
אז יש לי עוד כמה שאלות אישיות לשאול אותך גם, זאת אומרת, לא רק ברמה האישית כברק, אלא גם כברק העיתונאי, ובמה זה שונה, כי סתם ראיתי אותך נגיד ב-CNN באיזשהו רעיון, וכשאנחנו מדברים כאן באולפנים בישראל, אתה יודע, הדיבור הוא בגוף ראשון רבים, כן? אנחנו הולכים לתקוף, אנחנו נהיה במלחמה הזאת, ואז אני רואה אותך אומר שם, the Israelis are trying to, וכאלה, אז... זאת אומרת, אני אתאר לעצמי שזה גם כן צריך לעשות כאן איזושהי הפרדה מתודית כזאת, כן? שהיא לא תמיד קלה, אני בטוח, לכל ישראלי, בטח לא אחרי מה שהיה בשבעה באוקטובר. אבל אני אגע בזה אחר כך, כשיהיה לנו זמן בסוף. בואו נדבר רגע על מה שקורה כרגע. אנחנו מקליטים את השיחה הזאת ביום שבו ג'ק סליבן, היועץ לביטחון לאומי, מסיים את הביקור בישראל. תן לנו איזושהי הערכה שלך, איפה הדברים עומדים כרגע, גם שבוע הבא יהיה כאן אוסטין, מזכיר ההגנה.
אני חושב שסך הכל הביקור הזה היה מוצלח, אני עוד חושב שיש הרבה דברים לברר על מה בדיוק הלך שם, אבל בגדול, אני מתרשם שיש הבנה בשני הצדדים לגבי לוחות הזמנים, אני אפילו גם לא חושב שיש כל כך ויכוח על לוחות הזמנים, אם יש ויכוח הוא טקטי על, לא יודע מה, שבועיים הבדל, באיך שכל צד תופס את מתי ייגמר השלב של הלחימה בעוצמה, בעוצמה גבוהה, ומתי זה יעבור ללחימה בעוצמה נמוכה. אתה יודע, בסוף האמריקאים היו רוצים שזה יהיה, נגיד, בשבוע הראשון של ינואר, ישראל הייתה רוצה שזה יהיה בשבוע האחרון של ינואר. זה לא הבדלים, אין הבדל גדול באסטרטגיה. אני חושב שההבדל המשמעותי, וזה דבר שהוא עוד... ימשיך איתנו לאורך הרבה מאוד חודשים, זה ההבדל על לאן הדבר הזה הולך. אוקיי? כלומר, מה יקרה ביום שאחרי המלחמה? והיום שאחרי המלחמה הוא לא מתי שהחייל הישראלי האחרון יצא מעזה. זה לא היום שאחרי המלחמה. היום שאחרי המלחמה הוא קרוב. הוא ברגע שהלחימה בעצימות גבוהה תסתיים, וכל שיטות הפעולה של צה"ל יהפכו להיות יותר דומות אולי לאלה שאנחנו רואים היום בגדה, ואז יהיה צורך להגיד, לדוגמה, אוקיי, מה קורה אז?
אז בואו רגע שנייה נעשה אילוסטרציה לשלבים האלה, כדי להמחיש על מה אנחנו מדברים. אנחנו נמצאים היום בשלב שמכונה ובצדק התמרון, אוקיי? מכיוון שיש שלוש אוגדות לפרקים ארבע, שמתמרנות בצפון הרצועה ובח'אן יונס. השלב הזה... אמור להסתיים בסביבות מחצית ינואר, גיב אור טייק, לכאן או לכאן, נכון?
כן.
אוקיי. ואז למעשה האוגדות המתמרנות התכנסו לאיזה שהם קווים שיקיפו את הרצועה לכל אורכה ורוחבה, זאת אומרת, מהשוליים שלה, אוקיי? כדי משם גם לספק איזושהי רצועת ביטחון, וגם איזושהי נקודת מוצא לפשיטות נקודתיות, בהתאם לתאר לעצמי משימות ספציפיות ומודיעין, נכון?
בדיוק.
וזה משהו שהולך להיות איתנו, בוא נאמר, בערכה שמרנית, במהלך שנת 24 כולה.
אני חושב שללא ספק, אני לא יודע אם כולה, אבל ללא ספק ברובה.
אוקיי.
כלומר, אני מניח שאם זה תלוי בג'ו ביידן, הוא היה רוצה שבנובמבר 2024, זה כבר יהיה בעזה משהו אחר, כשהבוחר האמריקאי הולך לקלפי.
כן, אבל בעצם, אז זה בדיוק השאלה. כשאומרים, כשאת אומרת היום שאחרי, למה את מתכוונת, אוקיי? כי כאילו, האם היום שאחרי זה אחרי שהחייל האחרון עוזב את הרצועה, שזה באמת מעבר להרי החושך, או היום שאחרי זה עוד חודש, ואתה אומר זה עוד חודש.
אני אומר זה לגמרי עוד חודש. זה לגמרי עוד חודש. כי מה האמריקאים הם בעצם באים ואומרים? הם אומרים, אם אתם תתייחסו ליום שאחרי כעוד שנה, אז בעצם אתם תעשו עכשיו, בחודשים הקרובים, הרבה צעדים בעזה וטעויות שעלולות לגרום לזה שאתם בכלל לא תגיעו לעוד שנה. כלומר, ישראל, בגלל היעדר חשיבה על היום שאחרי והיעדר פעולה כבר עכשיו, עלולה למצוא את עצמה תוך כמה חודשים במציאות שהיא בעצמה יצרה, שבה היא בעצם כבשה את עזה, גם אם היא לא רצתה לעשות את זה. ואני חושב שזה הדבר העיקרי ששומעים...
כבשה את עזה שם קוד פינוי הזבל?
פינוי הזבל, בדיוק. ואחריות לתושבים, אחריות לשני מיליון פלסטינים. בסוף, אתה יודע, אתה כאילו רוצה או לא רוצה, אם אתה הכוח הצבאי ששולט בעזה, אתה בסוף גם אחראי על התושבים. כן, ואם אין שם אלטרנטיבה כמובן, אם לא בנית אלטרנטיבה, אם אתה לא מציע איזה משהו אחר. ואני חושב שבשלב הזה... כאן אולי הוויכוח העיקרי בין ישראל לארצות הברית, והוא ויכוח, בניגוד לוויכוח על מתי עוברים מלחימה בעצימות גבוהה, לחימה בעצימות נמוכה, שהוא די טקטי, אופרטיבי, פה זה ויכוח אסטרטגי, ופה אני אומר שאני מתקשה לראות איך הממשל הנוכחי בארצות הברית והממשלה הנוכחית בישראל יכולות להגיע לעמק שווה על הדבר הזה, ולכן זה נראה שזה הולך למשבר מאוד גדול.
אוקיי. אז לפני שנדבר על המשבר ועל הפערים, כדי להבין אותם לאשורם, בוא רק ננסה להבין מה ההישג הריאלי, אם המשימה היא פירוק חמאס או מיטוט יכולותיו השלטוניות והצבאיות, איפה נהיה כשהתמרון יסתיים בעוד חודש פחות או יותר?
אני חושב ש... מה שאנחנו נראה זה שכוחות צהל שולטים ברוב רצועת עזה, אני לא יודע עוד מה יהיה לגבי רפיח, אבל נגיד כל מה שמי רפיח צפונה, אוקיי? הוא בשליטה של צהל, על אף שעדיין יהיו אלפי אנשי חמאס בשטח, ועדיין לדעתי ימשיכו קרבות פה ושם, אבל בעצם אז ישראל תצטרך להחליט, אני מניח שכבר עכשיו יש תוכניות לזה, כיצד יראה השלב של העצימות הנמוכה בלחים? כלומר, אתה מוציא את רוב הכוח שלך מתוך מרכזי הערים הפלסטיניות, אולי משחרר, מתחיל לשחרר אפילו את רוב חיילי המילואים, ואז עובר למשהו, כך אני מבין, שדומה יותר למה שאנחנו רואים היום, מה שראינו השבוע בג'נין. כלומר, כוח די משמעותי של צהל שנכנס פנימה, עושה מה שעושה, כולל תקיפות מהאוויר, ויוצא החוצה כשהוא מסיים את המשימה, לא נשאר בפנים לתקופה ממושכת, אני חושב שזו הכוונה ולשם זה הולך.
אוקיי, עכשיו תתאר לי את הפערים, כי אמרת שהמחלוקת היא מחלוקת שהיא כבר על גבול האסטרטגית, בין ישראל לארצות הברית לגבי מה קורה החל מאמצע ינואר ואילך. אז מה תמפה לנו את המחלוקת הזו?
אני חושב שהמחלוקת היא, אתה יודע, נגיד נתניהו, אנחנו רואים אותו מציג את זה בימים האחרונים, כאילו כאני נגד מדינה פלסטינית, נגד הרשות הפלסטינית בעזה, אני חושב שזה הדרך הפופוליסטית לתאר את המחלוקת הזאת, אבל היא לא דרך לא נכונה, כלומר, לשם שינוי, אני חושב שנתניהו מדייק באופן יחסי באיך שהוא מציג את המחלוקת עם האמריקאים. כי בעצם האמריקאים אומרים כזה דבר. נגמר הבידול בין עזה לגדה, מדיניות שישראל הנהיגה בעצם מאז שנת 2007, כשחמאס השתלט על עזה. נגמר הבידול, עזה והגדה זה יחידה טריטוריאלית אחת, צריכה להיות חלק מפתרון אחד, צריכה להיות תחת שלטון פלסטיני, אוקיי? זה א', ב', צריכה להיות רפורמה ברשות הפלסטינית, ולרשות הפלסטינית צריך להיות תפקיד בניהול של רצועת עזה, אוקיי? וכמובן, ישראל לא תכבוש את הרצועה, שטח הרצועה לא יצומצם, כלומר, לא יהיה, האמריקאים לא מקבלים, לפחות לא בטווח הארוך, איזשהו פרמטר לאורך הגדר, יש כל מיני חלומות בישראל, ששני קילומטר לתוך עזה יהיו שדות מוקשים, כן? שני קילומטר מהגדר לתוך עזה יהיה שדות מוקשים, כן? זה באמת פנטזיה מטורללת שלא תקרה. וכמובן שהאמריקאים אומרים לא יהיה גירוש של פלסטינים מעזה, שגם זה פנטזיה של לא מעט אנשים בממשלה הנוכחית. עכשיו, כשזה המצב, ושאתה מסתכל מי, מי יושב בצד השני, אתה, איך אפשר לרבע את המעגל הזה?
רגע, אבל תראה, אבל התחלנו מזה שאמרת, היום שאחרי הוא כאן, היום שאחרי זה בעצם היום שאחרי התימון הגדול, זה לא בעוד שנה כבר כשעזה תהיה מפורזת לחלוטין, מצד אחד. מצד שני, ברור שהחזון הזה שאתה מדבר עליו, של מה שנקרא Revised Palestinian Authority, כן? הרשות הפלסטינית החדשה והמתונה יותר והאחראית יותר, זה לא יכול לקרות בעוד חודש, זה גם תהליך לשנים.
אבל בוא נורא ככה, עוד חודש, כן? כשצהל יוצא, רוב הכוחות יוצאים החוץ, כן? אמורים להיפתח בתי ספר בעזה, נכון?
לכאורה.
מישהו אמור לאסוף את הזבל בעזה, נכון? בתי חולים אמורים להיות עוד פעם.
אבל זה לא יהיה אבו מאזן.
אז תגיד, אז מי זה יהיה?
בוא נחשוב ביחד.
אז יפה. את החשיבה הזאת לא ממש עושים בישראל. מה אומרים בישראל? בישראל אומרים, אנחנו נמצא כל מיני גורמים מקומיים, זה שם קוד, אנחנו לא באמת יודעים מי, אבל נגיד גורמים מקומיים זה נשמע טוב, אוקיי? ואז מדינות ערב, כן? שבמשך שנים, לא רצו לגעת בעזה לא מקילומטר, מ-10,000 קילומטר, לא רצו לגעת בעזה, מדינות ערב יבואו ויתנו כסף, ויכנסו לפעולה בשטח, אוקיי? כדי לשקם את רצועת עזה, אוקיי? זה לא יקרה. זה לא יקרה בלי איזשהו הקשר רחב יותר. כלומר, היום כשאתה הולך ושואל, בעולם הערבי, את המדינות המרכזיות, את סעודיה, את איחוד האמירויות, את ירדן, את מצרים, אתה אומר להם, באיזה תנאים אתם תהיו מוכנים להיכנס לעזה בצורה יותר מסיבית? הם אומרים לך כמה דברים, אומרים לך, א', רק אם הרשות הפלסטינית היא חלק מהעניין, חלק קטן יכול להיות, חלק יותר גדול, לא משנה, אבל חלק, ורק אם הדבר הזה נעשה במסגרת של הקשר מדיני רחב יותר.
אוקיי, בוא נעצור כאן. בוא נעצור כאן. אז קודם כל, אני חושב, ובזה אין ספק שאתה מדייק, ישראל בחזון שלה הייתה רוצה לראות בעצם את ההנהגה המקומית בעזה בסגנון כל מיני מוכתרים כאלה, המוכתר של זיתון והמוכתר של בית חנון וזה, וכאילו מין הנהגה מקומית שאין לה פרטנזיות מדיניות, ובעצם את המטריה, כמו שאתה אומר, של סעודיה, איחוד האמירויות, מצרים וכיוצא באלה, אז... זה בעצם אתה אומר לא יקרה. מצד שני, בוא רגע נהיה ברורים, כן? זה שהמצרים או האמירתים או הסעודים צריכים להגיד את המדינה הפלסטינית בסדר, אבל אתה מבין שכאן בארץ עכשיו אין על מה לדבר מדינה פלסטינית. לא שהיה מה לדבר לפני השבעה באוקטובר, אבל עכשיו קל וחומר. אז מה עושים?
יפה, זאת, אני חושב שפה זאת חלק מהבעיה. אגב, המצרים והירדנים והסעודים והאמירתים, הם לא אומרים מדינה פלסטינית מחר בבוקר, אבל הם אומרים, אתם רוצים שאנחנו נשלם על כל מה שאתם הרסתם בעזה, אנחנו רוצים לדעת למה זה הולך, מה יצא מזה בסוף, כן? האם יצא מזה בסוף חידוש תהליך שלום, מסע ומתן, מדינה פלסטינית בעתיד, מה יצא מזה? כן, או שאנחנו רק משלמים עכשיו כדי שעוד שנה יהיה עוד פעם מלחמה, ואתם עוד פעם תפציצו את כל מה שבנינו מחדש. ואתה יודע, וישראל היום, לממשלת ישראל הנוכחית, אין באמת תשובה לזה. ומה האמריקאים אומרים? האמריקאים אומרים שברגע שזה המצב, ואתה, אין לך בעצם הקשר רחב יותר למה שאתה רוצה שיהיה, וכשאתה בעצם סומך על אנשים אחרים, על מדינות העולם, מדינות ערב, המערב, אירופה, ארצות הברית, שהם יטפלו לך בזה אחרי שתיגמר המלחמה, וכיוון שאף אחד לא באמת יטפל בזה, ישראל עלולה להיתקע שם.
למדינה כמו סעודיה, כמו איחוד האמירויות, אין אינטרס גם עצמאי לדחוק את הקטרים, שלמעשה הפכו את עזה לאיזושהי זנב של המדינה שלהם, כן? ובעצם בכך גם טיפה להחליש את מוטת ההשפעה של קטר שהם לא מחבבות?
למה הם לא עשו את זה עד היום?
כי עד היום זה היה פחות אקוטי.
לא יודע. בוא נאמר ככה. עד היום אף מדינה ערבית, כן, ודאי שלא מדינות המפרץ, לא רצו איזשהו קשר או מעורבות במה שקורה בעזה, כי הם הבינו שזה רק צרות, אוקיי? זה היה לפני השבעה באוקטובר, אוקיי? אחרי השבעה באוקטובר, שהמצב נהיה פי אלף יותר גרוע, אז הם ייכנסו סתם ככה, כי אין להם מה לעשות בחיים. אתה יודע, שוב, אם זה יהיה כחלק ממשהו בהקשר רחב יותר, כלומר, משהו שמקדם פתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני, אז ודאי שיש סיכוי גדול שהם ייכנסו. אבל אם זה סתם כדי לקחת לנתניהו את האחריות על רצועת עזה, שהוא יוכל לחזור להתעסק בדברים אחרים, למה שהם יעשו את זה?
בוא נאמר שאם היינו יושבים בחדר סגור עם MBS או MBZ או CC, סביר להניח שהיינו שומעים בהם, זאת אומרת, קולות שערבים לאוזנינו ברמת מה שהולך להם בבטן, נכון?
כן ולא. אוקיי? כן ולא. כששואלים את MBS, את מוחמד בן סלמן, יורש היצר הסעודי, או כששואלים את יורש היצ... או את נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זייד, הם יגידו לך, אנחנו רוצים שישראל תחסל את חמאס. אין שאלה בכלל. בסדר? אבל מה, אנחנו לא, מאוד מאוד בעייתי לנו, ואני אומר את זה בעדינות, כשבדרך נהרגים גם 15,000 אזרחים פלסטינים. אוקיי? זה דבר שיוצר להם בעיות אדירות. ובנוסף, הם אומרים גם, אוקיי, מה, לאן זה הולך? כן, מה העתיד? איך, כי בניגוד, אגב, לישראל, במדינות האלה, אני יודע שקשה להאמין, מסתכלים על דברים בצורה אסטרטגית, מתכנים 50 שנה קדימה. אוקיי? מוחמד בן סלמן עכשיו הוא בעיצומו של יישום חזון 20-30 שלו לגבי סעודיה. זה הדבר שבראש סדר העדיפויות. מוחמד בן זייד בכלל חזון של 50 שנה קדימה. הם רוצים לדעת, אוקיי, מה החזון? לאן זה הולך, הדבר הזה? אוקיי? ועד שהם לא יבינו לאן זה הולך ולא ישמעו מה התוכנית של ישראל, הם לא ייכנסו לזה.
אנחנו עוצרים קטנה, 60 שניות על השקעות, מבית מנור המבטחים. היי גולן.
היי, שלום.
ספר לי קצת על מסלולי ההשקעה החדשים של מנור המבטחים.
מנור המבטחים יצא עם מסלול השקעה חדש שנקרא ריבית פלוס, שמשקיע 60% בפקדונות בנקאיים ועוד 40% במסלולי במקאמים.
ולמה דווקא עכשיו?
אז בעצם זיהינו הזדמנות שנוצרה בשוק שהריבית כנראה בשיאה, וגם אנחנו רואים לקוחות שמפקידים כספים, מנדבים חסכונות לפקדונות הבנקאים האלו.
ומה היתרון שלכם?
היתרון שלנו שכגוף מוסדי חזק עם יכולת מיקוח, אנחנו משיגים ריבית גבוהה יותר מאשר הלקוח הפרטי.
למי יכול להתאים המסלול הזה? מסלול ריבית פלוס?
טוב, אז המסלול מתאים או ללקוחות סולידיים שמחפשים אפיק השקעה סולידי, או ללקוחות שמעוניינים לשלב אפיק סולידי יחד עם מסלולי השקעה נוספים. כמובן שגם מתאים למי שיש ברשותו קרן השתלמות נזילה, במקום שימשוך את הכסף וישקיע בפיקדון, הוא פשוט יכול לעבור מסלול.
אחלה. תודה.
תודה רבה.
טוב, אז בוא רגע שנייה... שוב, אני מנסה רגע לעשות, כמו שאמרתי לך, אילוסטרציה. אז הגדרנו שלוש תקופות זמן. אחת עד שם קוד 15-20 בינואר, זה השלב הנוכחי. אין יותר מדי מה לדבר עליו, כי אנחנו כבר מבינים איך הוא נראה, ונקווה, אני אגיד לפחות, שבשלב הזה נגיע למה שיותר הישגים בפירוק חמאס, ולכמה שיותר מנהיגים, והלוואי שהדבר הזה באמת יעשה בצורה...
אני רק רוצה להגיד פה משהו. אם בתקופה הזאת, וזה, אני חושב ששמענו את זה גם אתמול, היה תדרוך שבחיר בבית הלבן עשה לכתבים, וזה היה די מדהים לשמוע את זה, איך הוא אומר, שימיו של יחיא סינואר ספורים, ויש לו דם אמריקאי על הידיים, ואנחנו מקווים שבקרוב יעשה הצדק. ואני חושב שמה שזה הראה, שגם ישראל וגם ארצות הברית, רוצות חסל את יחיא סינואר ולעשות את זה כמה שיותר מהר. לא רק כדי לסגור איתו את החשבון, אלא כי זה יכול להיות סוג של תמונת ניצחון במלחמה הזאת, ולהראות שמשהו אשכרה נעשה. כי הרבה אנשים אומרים, רגע, אוקיי, אז מה עשינו? מה קרה? מעבר לנתנו לחמאס מכה קשה, אוקיי? או פגענו בתשתיות הצבאיות של החמאס, אוקיי? מה בתכלס נעשה שהוא עונה להגדרה מיטוט היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס? וחיסול מנהיג חמאס, יחיא סינואר, זה ללא ספק נכנס תחת הקטגוריה הזאת, ולכן אני חושב שמאוד מקווים שעד סוף ינואר הדבר הזה יקרה, כי אם לא, אלא יוסטו.
אוקיי, אבל בין אם יקרה ובין אם לא, שנת 24 תהיה כמו שאמרנו שנת לחימה. עכשיו, תנסה רגע להגדיר לי, לפי איך שאתה רואה, איך יהיה המנגנון השלטוני הזמני, by definition של 2024, שבמהלכה צהל עדיין נמצא ברצועה ברמה כזאת או אחרת, ומה בעצם החזון ל-25 ואילך, למציאות החדשה שהיא נגיד היום שאחרי האסטרטגי כאן, אוקיי?
אז אני חושב שלגבי 2024, שזה, נכון לעכשיו, אני אומר לך עוד פעם, אין אף נייר רציני שנכתב על ידי ממשלת ישראל, שמנסה לתאר איך זה נראה. כשאתה שואל אנשים, אתה מבין שבסוף התוכנית היא שתהיה תקופה של כמה חודשים של לימבו, אם אתה רוצה לתאר את זה בצורה, נגיד, עדינה, או כאוס, אם אתה רוצה לתאר את זה בצורה פחות עדינה. אתן לך דוגמה. אחד הדברים שישראל אומרת עכשיו, לכל העולם, זה שהיא לא תסכים להמשך קיומו של אונרה, אחרי המלחמה. עכשיו, אונרה, תואב, לא תואב, סוכנות הפליטים הפלסטינים של האום. כן, יש כאלה שמאוד מאוד לא אוהבים אותה, ומה לעשות, היא מפעילה את רוב בתי הספר בעזה, היא מפעילה את רוב חלוקת המזון בעזה, והיא מפעילה עוד המון המון שירותים לאזרחים בעזה. אם אין אונרה, מישהו אחר צריך לעשות את זה, נכון? נכון, עכשיו אין לישראל שום רעיון מי אמור לעשות את זה. בסדר, אבל היא לא רוצה את אונרה, והיא רוצה שהעולם יפתור לה את הבעיה הזאת. אני אתן לך עוד דוגמה. משטרה בעזה, נכון? בסוף בכל מקום, כדי להשליט חוק וסדר, לתפוס גנבים, אנסים, רוצחים, לכוון את התנועה, מישהו אמור לעשות את זה, נכון? מי יעשה את זה? יש משטרת חמאס, שזה 5,000 שוטרים, שוטרים כחולים, שהם מכוונים תנועה ונותנים דוחות ותופסים גנבים. אני מניח שאף אחד בישראל לא היה רוצה שהם יחזרו לעבודה, נכון? אז מי אמור לעשות את זה? זה אמור...
אבל ברק, אני רוצה להגיד לך, גם אם לישראל הייתה כאן את הממשלה באמת הכי קואופרטיבית בעולם, ששבת ומכינה ניירות עבודה ותוכניות אסטרטגיות, עדיין בעוד חודש לא היה לך כוח שיטור בעזה שאיננו חמאס.
אבל השאלה אם היה עוד 3 חודשים, עוד 0.5 שנה, במצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, אני אומר לך די בוודאות שעוד 3 חודשים או 0.5 שנה כנראה גם לא יהיה. וזאת כן. הבעיה, זאת הבעיה, כי אם ניתן לך עוד דוגמה, אם כל הדברים האלה קורים ויש כאוס, אוקיי? ובסוף צהל ישאיר חיילים בעזה, נכון? יהיו עדיין חיילים בעזה, כי יצטרכו לעשות כל מיני פעילויות ומבצעים וכו'. מה אתה עושה אם מחר, אתה יודע, פשוט סתם תושבים פלסטינים, מתחילים לזרוק אבנים על החיילים, כמו בגדה, מה אתה עושה? אני רוצה להגיד שאנחנו בנתיב שאנחנו נמצאים עכשיו, מאוד קל לראות איך ישראל פשוט בסוף נגררת לשליטה בעזה, כמו שאנחנו היום שולטים בגדה. ולאחריות, לאחריות על 2 מיליון פלסטינים בעזה. אני רוצה להגיד, זה דבר סופר בעייתי, כן? עכשיו אני אגיד לך עוד דבר. ותגיד לי, אתה מניסיונך ככתב פוליטי, אוקיי? אם ימשיך כזה לימבו, כאוס, איך שלא נקרא לזה, כמה זמן יעבור לדעתך עד שהקרוון הראשון יחצה את הגבול אל תוך עזה, כדי להקים את ההתנחלות הראשונה?
אני אגיד לך את האמת, שם אני פחות חושש. איפה אני כן חושש? כי אתה יודע מה, במקום שבו אפילו נתניהו, בניגוד גמור לכלל הבסיסי שלו, שזה אף פעם אל תסתור את האגף הכי ימני, כן? אף פעם אל הוא אומר, לא יהיה כאן חידוש של ההתיישבות, אני לוקח את זה כתרחיש הבסיס שלא יהיה חידוש של ההתיישבות. אני אגיד לך איפה אני כן מודאג. כשאתה אומר לי שפרמטר ביטחוני של קילומטר או שניים ברצועת עזה, הוא משהו שהוא לא יעבור מבחינת העולם וארצות הברית, אז שם הבעיה היא לא עם האזויים שרוצים עכשיו לחזור לגוש קטיף, אלא עם נחל עוז וניר עוז, שלא יחזרו לקיבוצים אם לא יהיה כזה פרמטר.
לא, הפרמטר, מה שישראל חושבת לעשות, זה משהו קבוע, שישאר לעולם של קילומטר שניים, סטות מוקשים.
מה זה לעולם? זה לשנים הקרובות.
לא, אז אני אומר עוד פעם, לא יהיה כזה דבר. ואם יהיה כזה דבר, כן? אם יהיה כזה דבר, אז זה אומר שאתה תגיע למצב שבו אתה כובש את עזה. זו המשמעות.
אפשר גם לעשות, אתה יודע, וזה בעצם אני חושב, גם בהקשר הלבנוני ובטח בהקשר העזתי, זה בעצם הדוגמה שכולם אליה מכוונים, זה ה-DMZ בין דרום קוריאה לצפון קוריאה, ששם באמת רק עובר חרגול, הם מפוצצים אותו בפצצה.
אני שמח שהעלית את הדבר הזה, כיוון שהנושא הזה עלה באחד הדיונים שהתקיימו בממשל האמריקאי, מישהו אמר DMZ, אוקיי? ואז אמר שר החוץ האמריקאי טוני בלינקן, שלמיטב ידיעתו בהיסטוריה, מעולם לא היה DMZ שהיה רק מצד אחד של הגבול. וזה היה רמיזה לזה שמי שרוצה אזור חיץ, יצטרך גם לעשות אזור חיץ בצד השני, בתוך ישראל. האם אתה רואה מישהו מסכים לדבר כזה?
כן. אוקיי, אז על אף שאין איזושהי תשובה ברורה לגבי שלב ב', אני אקח אותך בכל אופן לשלב ג', כי שלב ב' אמור להוביל לשלב ג',
נכון.
וכינינו את זה כאן 25 ואילך, שוב, כדי לתת בזה סימנים. אז נגיד, כדי שיהיה שלב ג', שמוסכם נגיד על הקהילה הבינלאומית ועל מדינות ערב המתונות, אז צריכה להיות גם רשות פלסטינית מעורבת, זה אתה אמרת לנו, וכדי שהדבר...
זה לא אני אומר, כן, אני לא מביע את דעתי, אני כן. מדווח על העובדות, אני לא...
נכון. לא, 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 לא טענתי שאתה כאן קיבלת את הנרטיב הזה, כן? אלא אתה משקף כאן את העמדה גם של ארצות הברית, וגם של המערב, וגם של מדינות ערב. אבל אני חושב שהעמדה הישראלית הדי גורפת, ואפשר היה לשמוע את זה גם השבוע מבני גנץ, שבוע שעבר, וגם מיאיר לפיד, נתניהו כבר עושה על זה קמפיין, זה שאבו מאזן וחבר המראים שלו, הם לא הפתרון, בטח לא כמו שזה נראה עכשיו. אז השאלה, איך אתה יכול, נגיד, בשנה הקרובה, לעשות רפורמות ברשות הפלסטינית, שיהפכו אותה לגוף קצת יותר קואופרטיבי, ופחות מושחת ותומך טרור?
תראה, אני אגיד לך עוד פעם, ולכן גם אמרתי שהרבה דברים תלויים במה עושים כבר עכשיו, אוקיי? אתן לך דוגמה. ישראל ממשיכה כל יום בצורה פעילה, כן? ויזומה, להחליש את הרשות הפלסטינית. כל יום משהו אחר, אוקיי? זה מדיניות הישראלית, החלשת הרשות הפלסטינית. עכשיו, אם אתה רוצה, כן, שיהיה לך רשות פלסטינית שעוברת רפורמות, מתחדשת, מתחזקת, משהו, אני לא יודע, אז אתה הרי לא תחליש אותה, נכון? אתה תנסה לחזק אותה, אוקיי? תנסה לשתף איתה פעולה, תנסה לעשות איתה יותר דיונים משותפים, יותר פגישות, יותר... שיחות, יותר מגעים, פחות לעומתיות, פחות סנקציות, פחות דברים כאלה. אתה יודע, וזה הדבר הכי בסיסי, זה ממש ביום-יום. אז אתה יודע, הקבינט הולך, מקבל החלטה לפני חודש, לקצץ בחצי, לקזז חצי מכספי המיסים הפלסטינים, זה לא כסף ישראלי, זה כסף של הפלסטינים, ישראל אומרת בעצם בהחלטה של הקבינט, אנחנו נגנוב חצי, אוקיי? נגנוב, פשוט נגנוב חצי, וניתן להם רק חצי מהסכום. למה? כדי, בגלל שאנחנו טוענים שהם מעבירים את זה לעזה, מה שגם לא נכון בדיוק, אוקיי? אבל לא משנה. ואז חודש עובר, ואותו קבינט ואותו ראש ממשלה, עושים שמיניות באוויר כדי לנסות להפוך את ההחלטה שהם קיבלו אז. כן? מסיבות פוליטיות הם קיבלו אותה, עכשיו הם מנסים להפוך אותה, ולעשות תרגיל ישראבלוף, שבעצם אומר, שאת הכסף שישראל גנבה, היא מדינה אחרת.
זה חשוב רק... סליחה, רק זה חשוב, אני חשוב לחדד, כי אתה אומר גנבה שזה מונח שיכול לעצבן אנשים, אבל האמת היא שזה כסף שהוא בהגדרה לא שלנו.
הוא לא כסף שלנו.
זה המכס, זה המכס על הטובין הפלסטינים שעוברים דרך הנמלים הישראלים, אז ישראל היא עושה את המסלקה.
נכון, נכון, בדיוק ככה, בדיוק ככה.
וסמוטריץ' החליט שהוא לא מתאים לו, שזה, דרך אגב, זה... זה מנגנון שישראל תמיד שיחקה בו לאורך כל השנים, שהיה פיגוע, אנחנו מעבירים לכם, דוחים בשבועיים, ואז מעבירים, זה תמיד היה מין משחק הזה.
נכון, נכון, וזה בגלל זה אמרתי לך, זה מדיניות של כבר 15 שנה, כן, מאז שנתניהו חזר ב-2009 לראשות הממשלה, זה מדיניות ישראלית של החלשת הרשות, אוקיי? עכשיו, אז אחרי שהקבינט מחליט לקזז חצי מהכסף, עכשיו יש שמיניות באוויר, שבעצם נורווגיה או איזו מדינה אחרת, תעביר, תיתן הלוואה לרשות הפלסטינית, בעצם תיתן כסף לרשות הפלסטינית, שהוא אותו סכום שישראל לקחה, אוקיי? ואז ישראל תיתן את הכסף לאותה מדינה.
לנורווגיה.
כן, שזה, שאתה מבין כמה זה הזוי, כן?
זה ישראבלוף, כמו שאמרת.
אבל אם ישראל, אם מדברים על מה יהיה בשנת 2025, ואם ישראל רוצה שיהיה משהו אחר, כן, איך נתניהו אומר, משהו אחר, לא הרשות הפלסטינית, או הרשות הפלסטינית לא במתכונתה הקיימת. אם רוצים שכל זה יקרה, אי אפשר להמשיך במדיניות הקודמת, כי היא בהכרח תוביל לזה שלא תהיה רשות פלסטינית במתכונת חדשה. אוקיי? זה, אתה יודע, זה עכשיו, בסוף מכיו, היא סיבה ותוצאה.
מכיוון שהממשלה בהרכבה הנוכחי, עם כל הצער שבדבר, כן, אין שום סיכוי שישתנה משהו אמיתי, באופן שבו היא תופסת את האזור, את הקואופרטיביות מול הפלסטינים וכיוצא באלה, כן? אז השאלה, בוא נאמר, היא מה עושים? אז מה, אז אתה מכיר את הממשלה הזאת טוב כמוני.
אז לכן אני אמרתי, הכיוון שבו אנחנו נמצאים עכשיו, וצריך להגבין את זה כבר עכשיו, כשאנחנו עוד לפני סיום השלב הראשון של המלחמה, הנתיב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, הוא נתיב שמוביל.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
ויל לכיבוש רצועת עזה, אם מרצון או מסתם רשלנות. לשם זה זז. אוקיי, לשם זה הולך, ובמצב הזה זה אומר שיהיו עוד אלפי חיילים ישראלים, שבמשך עוד הרבה מאוד זמן יהיו בעזה, ולא רק יצטרכו לשמור על הגבול, הם יצטרכו להיות השוטרים של רצועת עזה. מישהו פה רוצה שהילדים שלו, או שהחיילים מילואים יהיו שוטרים ברצועת עזה? אנחנו השתגענו? אבל המסלול שבו זה הולך, זה שלשם זה יגיע מתוקף רשלנות, מתוקף אי-עשייה, מתוקף אי-לקיחת יוזמה, מתוקף מחשבה שמישהו אחר יפתור את הבעיה. וזה מאוד מסוכן.
למה נתניהו חומק מדיון על היום שאחרי? למה הוא לא עושה את זה?
אני חושב כי באמת הוא בתמים, נתניהו רוצה בחיסול הרשות הפלסטינית. כן, זה לא... הוא ושותפיו לקואליציה, זו המדיניות שלהם. בסדר? אין... זה עניין של מדיניות.
בוא נודע על האמת, הרשות הפלסטינית היא לא גוף שקל לסנגר עליו, כן? זה לא איזשהו, אתה יודע... היא כמובן, וגם את זה צריך להגיד, היא ממשיכה בתיאום הביטחוני, ואני חולק תכלית המחלוקת על מי שאומר שזה אותו דבר. זה לא אותו דבר. זה ממש שני דברים שונים בתכלית. אבל עדיין הרשות הפלסטינית היא גם לא איזה...
נתניהו אומר שהרשות הפלסטינית וחמאס זה אותו דבר.
נכון, זה שקר, זה לא נכון.
אוקיי, זה שקר. סבבה, עכשיו, אם מישהו חושב שיש פה בחירה בין איזה אופציה טובה לאופציה גרועה, אז יש לי חדשות בשבילו. בסוף הבחירות שעומדות לפני ישראל כרגע, זה בין בחירות שהן חרה, לבחירות שהן ממש ממש חרה. אז שכל אחד יחליט מה הוא מעדיף, אוקיי? אם מישהו חושב שיש איזה אופציה שהיא מדהימה, פצצות לגבות, רק מחכים שהיא תגיע, איזה יופי, מישהו יעשה קסם וזה יקרה. זה לא, אין דבר כזה. ולכן, מה לעשות? בסוף אתה צריך להסתדר עם מה שיש. עכשיו, במשך 15 השנים האחרונות, נתניהו העדיף את החמאס על פני הרשות הפלסטינית. זו עובדה. זו עובדה. זה, ראינו מה, 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 מה קרה. זו עובדה.
הנורמליזציה עם ערב הסעודית, אפשר להגיד עליה קדיש, בהתקיים התנאים האלה, אם, שוב, אם היה עולם שבו יש ממשלה בישראל שאומרת, כן, יאללה, בואו נייצר את המנגנונים האלה, בואו עכשיו נעשה איזשהו ממשל פלסטיני נורמלי שנוכל לעבוד איתו מסגרת רשות הפלסטינית, כל מה שאין כרגע בירושלים, כן, אז הייתי אומר, ברור שהנורמליזציה היא חלק מהאירוע הזה, אבל בהינתן הממשלה הנוכחית שלא תהיה איזשהו שחקן, שישתף פעולה עם יוזמות כאלה, בטח לא מה שהסעודים רוצים כרגע לראות, אז אולי כן הלכה הנורמליזציה.
אבל אני רוצה שננסה להסתכל על זה הפוך. נסתכל, אם יש היום ממשלה בריאד, שאומרת שאחרי המלחמה בעזה, אחרי שאתה כבר הרגת 15 אלף אזרחים פלסטינים, אוקיי? וכנראה שאתה תהרוג עוד די הרבה עד שהמלחמה הזאת תיגמר, והרסת את כל רצועת עזה, אם אחרי כל זה, הסעודים הודורים, אנחנו מוכנים לחזור למסלול הזה, של הסכם שלום עם ישראל, אוקיי? זו המציאות, אוקיי? זה דבר שהוא בעיניי היסטורי, אוקיי? רק הם אומרים, אנחנו מוכנים לעשות את זה בהקשר, לא כאיזה stand alone, כן, אנחנו רוצים לעשות את זה עם הקשר של קידום תהליך השלום הישראלי-פלסטיני. הם אפילו לא אומרים, אנחנו רוצים שתקים מחר בבוקר מדינה פלסטינית, אבל הם אומרים, אנחנו רוצים שתראה לנו שזה החזון של מדינת ישראל, שלשם רוצים להגיע מתישהו, אוקיי? ולכן אני אומר, יש פה, אני מעדיף להסתכל על זה כעל הזדמנות ענקית, והשאלה פשוט, אם בסוף מי שמקבל החלטות במדינת ישראל, אומר, אוקיי, זו הזדמנות ענקית, ולכן אני אשנה את המדיניות שלי, או שהוא יגיד, לא, אני לא מוכן ולא רוצה, ואני ממשיך במדיניות הנוכחית שלי. זו הבחירה.
תגיד, אם טראמפ היה עכשיו בבית הלבן, מה היה שונה?
אני באמת לא יודע. אני באמת לא יודע, אתה יודע, היו לטראמפ לא מעט התבטאויות בתקופה האחרונה, אני לא יודע איך הוא היה נוהג, זו שאלה מצוינת, אני ממש, אין לי שום תשובה עליה.
בוא נגיד לך, מה אתה בטח תסכים איתי? אתה תסכים איתי שלפחות מבחינת הסעודים והאמירתים, זה לא היה יותר גרוע, אלא אם כבר יותר טוב, כי יש לו דיבור טוב איתם, ולג'ארד יש דיבור טוב איתם, אז במובן הזה, היה לנו את הסעודים והאמירתים, כמו שיש לנו עכשיו, לפחות, אוקיי? היה פחות מחויבות לזרמים פרוגרסיביים ולווק המתואב, זה אני אומר, לא יודע אם אתה תסכים איתי, של ארצות הברית, אז זה גם כן היה יכול להיות דבר לא רע, אז אולי...
הפוך, אני אשאל אותך הפוך. האם ברני סנדרס, אם דונלד טראמפ הוא נשיא ארצות הברית, האם ברני סנדרס אומר שלא צריך הפסקת אש בעזה?
לא.
יפה?
כן, כן. לא, אני...
יש, בסוף, למה לדוגמה מוחמד בן סלמן רוצה לעשות את ההסכם, את הסכם השלום עם ישראל כשג'ו ביידן הוא נשיא ארצות הברית. הוא רוצה לעשות את זה כיוון שהוא גם צריך דברים מאמריקה, כמו הסכם הגנה, כמו תוכנית גרעין סעודית בצורה כזאת או אחרת, והוא יודע שאם ג'ו ביידן הוא זה שמביא את ההסכם, זה אומר שחלקים גדולים של המפלגה הדמוקרטית ייתנו לזה גיבוי, ובוודאי אצל הרפובליקנים ייתנו גיבוי גדול. אבל אם דונלד טראמפ הוא הנשיא, זה אומר שכל המפלגה הדמוקרטית כנראה תתנגד. אותו דבר לגבי השאלה, מה היה קורה אם דונלד טראמפ היה עכשיו נשיא ארצות הברית? אני מעריך שזה היה גורם לזה שההתנגדות מצד המפלגה הדמוקרטית למלחמה בעזה הייתה פי אלף יותר גדולה ממה שהיא עכשיו.
על אף השבעה באוקטובר, שהוא כן אירוע מזעזע.
על אף השבעה באוקטובר. ולכן אני אומר, זה, שוב, אני לא יודע מה טראמפ היה עושה, אני לא יודע זה, אבל אני כן בטוח שבמפלגה הדמוקרטית, התמיכה בישראל הייתה יורדת פלאים עם לא ג'ו ביידן, עם דונלד טראמפ הוא עכשיו נשיא ארצות הברית ולא ג'ו ביידן.
איך נראה נגיד עכשיו האופן שבו המיינסטרים של, בוא נאמר, האליטה האמריקאית, כן? גם, עזוב את האקדמיה, זה כבר סיפור עצוב אחר, אבל בוא נאמר, המיינסטרים של התקשורת בארצות הברית, המיינסטרים של המפלגה הדמוקרטית, לא החוגים הפרוגרסיביים של AOC וכאלה, איך הם מסתכלים על מה שקורה כאן כרגע? תאר לעצמי שבשבעה באוקטובר הם היו מאוד מזועזעים.
אני, שוב, גם היום, אנחנו נמצאים כבר למעלה מחודשיים במלחמה הזאת, אוקיי? לדעתי, מבין חברי הקונגרס, חברי בית הנבחרים, הדמוקרטים, להערכתי יש בערך רק 50, או משהו, משהו כבר 50, אולי קצת יותר, אם אני לא טועה, שכבר קראו להפסקת אש.
זה פחות מרבע, זה פחות מרבע.
כן, זה מספר קטן מאוד, אוקיי? מספר קטן מאוד. ואנחנו 60 יום כבר במלחמה. זה... קשה להסביר כמה זה חריג, בסדר?
וזה בגלל השוק של השבעה באוקטובר?
זה בגלל השוק של השבעה באוקטובר, זה בגלל, אני חושב, במידה רבה, גל האנטישמיות שהשבעה באוקטובר הוציא, מתחת להרבה מאוד אבנים, ואני חושב שזה גם הרבה בגלל ג'ו ביידן. ובסוף, כשנשיא ארצות הברית, שהוא גם ראש המפלגה, בא ועומד ומגבה את ישראל בצורה כזאת, אז בסוף המפלגה, או חלק, רובה, עומד מאחוריו. וזה זה, זה דבר מדהים, כי אנחנו כבר חודשיים בתוך זה. זה אנשים חושבים שזה דבר שהוא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו, ממש לא. ממש לא, וגם דמוקרטים, עוד פעם, ברני סנדרס כזה, אוקיי? הדברים שגורמים לברני סנדרס, שהוא עדיין לא קורא להפסקת אש, הוא עדיין לא קורא להפסקת אש, הוא רק תומך בהפוגה הומניטרית, אוקיי? אז גם אנשים כמו ברני סנדרס, הסיבה שהם מותחים ביקורת, זה על א', על עניין הפגיעה באזרחים, אוקיי? וגם משהו שאתה רואה בכמעט כל התבטאות שלהם, שמזכירים את ממשלת הימין הקיצוני בישראל. כלומר, גם ברני סנדרס יוצר הפרדה ברורה בכל ההתבטאויות שלו, בין מה שהוא מכנה מדיניות ממשלת הימין הקיצוני בישראל, לבין ישראל.
עכשיו, עוד דבר שאני שם לב, שזה מתקשר למה שאתה אומר, אחד, שהתקשורת האמריקאית, המיינסטרים, שאני לא יודע כמה היא משמעותית היום לאור הזליגה של כל ההשפעה לרשתות, כן? אבל התקשורת המיינסטרים בארצות הברית, היא גם עושה את ההפרדה הזאת, בין ישראל והעם בישראל לבין האינטרסים הפוליטיים של נתניהו, וגם היא די בגדול, אם אני מכליל באופן גס, היא איתנו.
אני עוד פעם לא יודע מה זה איתנו, אני חושב שסך הכל הסיקור התקשורתי בעיניי לפחות, הוא ברובו מאוזן, אני לא חושב שיש איזה הטיה אנטי-ישראלית גורפת בסיקור התקשורתי באמריקה.
בדיוק, זה לא BBC ולא Sky News, זה מה שאני מתכוון להגיד.
לא, לגמרי, אני באמת אומר
הניו יורק טיימס קצת אולי, אתה יודע.
לא, גם זה, אני באמת... אני חושב שעוד פעם, כאילו, מה לעשות? בסוף, כשיש הפצצות בעזה, שמהן נהרגים אלפי נשים וילדים, אז אנשים הולכים לכתוב על זה. זו עובדה, כן? אתה יודע, אפשר להגיד שזה חמאס נמצא בתוך האוכלוסייה, ומגנים אנושיים, והכל נכון. אבל בסוף התוצאה היא אלפי ילדים ונשים שנהרגים בהפצצות ישראליות, אז כלי תקשורת ידווחו על זה, כן? זה לא... מה לעשות?
ביידן באמת נדפק ברמה הפוליטית בגלל הדבר הזה?
אני יודע, תשמע, הבחירות עוד 10 חודשים. איך אמר לי אחד מהיועצים הפוליטיים שלו, ממש לפני כמה ימים, שהייתי במסיבת חנוכה בבית הלבן, אז דיברתי עם אחד היועצים הקרובים שלו, והוא אומר לי, תשמע, מצבו הפוליטי של ג'ו ביידן בבחירות ייקבע לפי כמה יעלה גלון דלק בנובמבר, 2024, ומה יהיה דוח האבטלה בנובמבר 2024, ומה יהיה גובה האינפלציה בנובמבר 2024.
אבל סליחה רגע, תן לי רגע לאתגר את ההנחה הזאת, אם אני יכול להרשות לעצמי. מישיגן, למשל, שהיא מדינה שהיא מדינה מתנדנדת, שיש בה אוכלוסייה מוסלמית לא מבוטלת, למשל, על דבר כזה, זה יכול לעשות make or break.
נכון, אבל זה בדיוק השאלה ששאלתי אותו, והוא אומר לי, תשמע, עכשיו דונלד טראמפ לא בחדשות, והוא עוד אפילו לא מועמד באופן רשמי, נכון? ובאוקטובר 2024 הוא כבר יהיה מועמד, והוא יהיה בחדשות, ועל זה ידברו כל הזמן. ואז אותם אנשים שעכשיו קוראים לג'ו ביידן ג'נוסייד ג'ו, ומאשים אותו שהוא תומך ברצח עם בעזה, ואומרים שהם לא ילכו להצביע לו, והם ינקמו בו וכו' וכו' וכו', אז הם יזכו שבצד השני יש מועמד, שרוצה, וזה אני, זה אני לא אומר את דעתי, זה אני עכשיו מצטט את אותו יועץ של ביידן, אוקיי? שהוא אומר, בצד השני יהיה מועמד שרוצה לגרש אותם מארצות הברית. אוקיי? אז, ואז, כמו שג'ו ביידן תמיד אומר, don't compare me to the almighty, compare me to the alternative. אל תשווה אותי לאלוהים, תשווה אותי לאלטרנטיבה. ולכן הם אומרים שאם מצב הכלכלה יהיה טוב, אז בסוף גם אותם בוחרים ערבי-אמריקאים, מוסלמי-אמריקאים במישיגן, יבינו שהאלטרנטיבה גרועה הרבה יותר, ו...
תראה, אני אגיד לך עוד דבר, כי יכול היה להשתמע, נגיד, מדבריי מקודם, שאני חושב שאולי טראמפ היה עדיף. אני חושב שמכל הנשיאים שאני זוכר בתקופת כהונתי, בתקופת חיי, כן, של ארצות הברית, זולת אולי ביל קלינטון, אין בן אדם אחר שהייתי רוצה לראות עכשיו בבית הלבן, אגב, אם יורשה לי, בטח לא ברק אובמה, שאני שומע נגיד את כל החבר'ה שמסביבו, אני שומע את הפודקאסט של בן רוץ, למשל חברך, כן? ולפעמים הוא עולה לי על העצמא.
כי הם כאילו, יעני הם
לא הוואו, כן? אבל הם כל הזמן, זאת אומרת, בוא, הם לא מבינים מה היה כאן בשבעה באוקטובר, זה מחרפן אותי. הם לא מבינים מה עבר עלינו.
תשמע, אני חושב שזה גם הרבה נובע מפחות אצל, אני חושב ש... אצל בן זה הרבה מזה, זה גם קשור
סינת ביבי.
סינת ביבי במידה רבה, וזה משפיע מאוד על כל הלך הרוח והמחשבה.
אני אומר לך ברצינות, תגיד לאנשים כאלה, אתה צריך להסביר להם מה השבעה באוקטובר עשה לאנשים כמוך וכמוני, שהם אינם נערי הגבעות, והם אינם, תשמע, זה אירוע מזעזע, שילדים יצאו מהבית שלהם בקיבוץ...
לא, אני לא חושב שאנשים מבינים את זה. אני חושב שאנשים מתחילים להבין את זה. אני חושב שבשבועות הראשונים לא לגמרי הבינו את מה זה עשה לתפיסות עולם של חלקים גדולים בציבור הליברלי בישראל, וגם מה תהיה ההשפעה ארוכת הטווח של זה. אני חושב שעכשיו, לפחות בממשל, מבינים את זה. אני לא יודע אם מבינים את זה בציבור הרחב. אבל...
מה זה עשה לתפיסות שלך?
תראה, אני חושב ש... האמת היא, אני אפילו לא יודע אם זה עשה לי אצלי איזה שינוי אסטרטגי, כן? אני חושב על שזה בהחלט העלה אצלי הרבה מאוד סימני שאלה, גם לגבי, לדוגמה, סוגיות כמו תקציב ביטחון, חיזוק הצבא, דברים כאלה, ללא ספק. תפיסה של היום בנושא הזה הפוכה ב-180 מעלות לזאת שהייתה לפני המלחמה.
אבל הוויזביליות של שלטון פלסטיני, שבעצם בו אתה תולה את יהבי הביטחון שלך.
אני חושב שכבר כמה שנים אף אחד לא, גם במסעים מותנים שכבר התקיימו תחת נתניהו, אוקיי? כלומר, מסע ומתן של קרי ב-2013 לדוגמה. במסע ומתן הזה כבר היה ברור, כן, בכל תוכנית שנדונה, כולל הפלסטינים, שתהיה תקופת מעבר ארוכה, הוויכוח היה, ביבי רצה 40 שנה, והפלסטינים רצו, אני לא יודע, לא זוכר כבר 7 שנים או 8 שנים, אני לא זוכר כבר כמה, כן, שתהיה תקופה ארוכה שבה ישראל תמשיך להיות אחראית על הביטחון בשטח, אוקיי? אז, וזה 2013, אז ודאי וודאי שהיום זה ברור שזה מרכיב מרכזי בכל תוכנית, של זה שליטה ביטחונית ישראלית ארוכת טווח בשטח. אני חושב שזה, אגב, אולי השינוי המרכזי, לפחות ש... בתפיסה שלי, אבל האם זה אומר שה... כאילו, אני לא מצליח להבין, באמת, אני לא מצליח להבין איך הלקח שמישהו עשה מהשיבה באוקטובר, זה שצריך עכשיו ספח את עזה והגדה. כאילו...
זה מאחור, זה ברור, זה ברור.
אני אומר עוד פעם, אחרי שראינו גם את, את השנאה, ואת התהום הכל כך עמוקה, ואת הרצחנות שזה מוליד, כן? אני לא מצליח להבין למה מישהו יגיד, אוקיי, אז הפתרון זה, בוא נספח אותם עכשיו, ונהיה שם תמיד. אני לא יודע, אני חושב אחרת.
טוב, תשמע, יש לי לך 5 דקות לפני שאני צריך, אין מצב שאתה דוחה את זה, את המשימה שיש לך עכשיו לאחר כך, נכון? לא...
אולי בכמה דקות, בוא, אני אגיד לך
אוקיי, מתי. אוקיי, הנה, אתה כבר הולך איתי, זה כבר טוב. תשמע, יש לי איתך 2 נקודות רגע בביזנס, ועוד קצת עליך, על הפלז'ר, אוקיי? תן לי ממש על קצה המזלג, לבנון, ומה עושים שם? כי אני יודע שעמוס אוכשטיין, הוא לקח את התיק הזה, עוד בהמשך לעסקת הגבול הימי, אז מה קורה שם עם העניין הזה? וקצת על החוטים, כי זה באמת דבר מטורף לחלוטין, שכאן מערער את הסחר הבינלאומי.
בוא נתחיל עם החוטים, אני חושב שזה תופעה גם די מעניינת, כי אני חושב עד לפני חודשיים, אף אחד לא ידע מה זה החוטים, בישראל, במשך הרבה מאוד שנים.
זה הכל שמות אחרים לאיראן, כן? זה הכל שמות אחרים לאיראן, זה ראש הנחש, אבל בסדר.
זה לא נכון. אנחנו עושים עצמנו הנחה כשאנחנו אומרים את זה, אוקיי? החות'ים ודאי מקבלים תמיכה מאיראן ונשק ואימונים. אגב, הם מקבלים הרבה יותר תמיכה מחיזבאללה, אוקיי?
סיים, נו, מה זה חיזבאללה? בסדר.
לא, אז זה לא כל הערבים אותו דבר.
לא, אבל חיזבאללה זה שלוחה איראנית, אז אם החות'ים הם חיזבאללה, זה, אתה יודע, זה אותה שרשרת.
זה, עוד פעם, אם אתה מסתכל על זה לא יודע מה, 100,000 רגל, אז כן. אבל בסוף זה לא, בסוף יש פה גוונים וצבעים ופרטים והבדלים. החות'ים זה ארגון שהוא ביסודו מאוד 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 אנטי-יהודי ואנטי-ישראלי, ללא קשר לאיראן, אוקיי? עוד לפני איראן. איראן ודאי מוסיפה לזה, ומטבלת וכולי והכל.
אבל עד היום הם לא סיכנו את האוניות סוחר שלנו.
יפה. למה הדבר הזה קרה? הדבר הזה קרה, לאור אני חושב, לפחות עוד פעם, מה שאני שומע מאנשים שהם מומחים לענייני תימן, כן? שבישראל אין כאלה דרך אגב. כן? אני לא מכיר מישהו בישראל שבאמת, הוא מומחה לנושא תימן והחוטים, אולי עכשיו אחרי חודשיים יש מישהו שמתיימר להיות, אבל אני אתם במשך השנים הרבה פעמים, כי מלחמת האזרחים בתימן היא כבר למעלה מעשור, ותמיד שאלתי אנשים בישראל, מה המדיניות של ישראל כלפי תימן? ותמיד אמרו לי, מה? על מה אתה מדבר? אז עכשיו פתאום צריך שיהיה מדיניות כלפי תימן, אבל מומחים לתימן אומרים לי שהחוטים ניצלו את האירוע הזה בעזה, בכלל בלי קשר לאיראנים. האיראנים כמובן עודדו אותם, כמובן נותנים להם נשק, הכל נכון, אבל הם ניצלו את זה, כי הם ראו בזה הזדמנות, אוקיי? גם בתוך הפוליטיקה הפנימית בתימן, וגם בתוך המקום שלהם, כן? בעולם הערבי בכלל. הם ראו בזה הזדמנות, והם ניצלו את ההזדמנות הזאת. אם חושבים על זה, החות'ים הם הארגון שביצע את ההתקפה ארוכת הטווח ביותר על ישראל בהיסטוריה. אוקיי? לא, ירי מכמעט 2,000 קילומטר, לא היה דבר כזה, לדעתי, בהיסטוריה של ישראל עד עכשיו.
זה פותח לנו, אבל לכאורה, פתח גם לשיתופי פעולה עם היריבים של החות'ים בתימן, עם הממשלה בעדן.
אגב, זה נכון, ויותר מזה, זה גם מחזק את שיתוף הפעולה שלנו עם סעודיה ועם מדינות.
נכון.
היו למעלה מ-70 התקפות של טילים וכתבמים מתימן, של החות'ים, לכיוון ישראל. ביותר ממקרה אחד, מי שירט את הטילים או את הכתבמים האלה, היו מערכות ההגנה האווירית של סעודיה. כן. בסדר? חייבים שוב שנבין על מה מדובר. צבא סעודיה ירט טילים וכתבמים שהיו מיועדים להגיע לישראל. זה, אנחנו כאילו, אני לא, אני צובע את עצמי.
לדעתי גם ישראל, לדעתי בזמן המלחמה של הסעודים עם החות'ים לישראל, הייתה גם מעורבות למען הסעודים יותר מפעם אחת, כן? גם אחרי המתקני, התקפת המתקנים של הרמקו וכולי, אם אתה זוכר, כן.
אבל זה, זה רק מראה לך כמה, כמה יש פה גם מהסיפור החות'י, יש פה גם לא רק איום, אלא הזדמנות, כמו למשל הקמת גם הכוח, הכוח המשימה הרב-לאומי שיתחיל לפעול היום בים האדום.
אז רק בנקודה הזאת, זהו, אז רק בנקודה הזאת, מכיוון שכאן זה, זה אירוע גלובלי by definition, אז הייתי מצפה שבאמת נראה כאן מאמץ בינלאומי יותר מתוכלל ואפקטיבי אולי.
אז זה מתחיל היום, ויהיו כלי שייט מלדעתי למעלה מ-20 מדינות, שיתחילו לפטרל בים האדום, הם לא ילוו כל ספינה, ולא, זה לא כוח שנועד להבטח כל ספינה שנעה באזור הזה, אבל ברגע שיש לך כבר הרבה יותר כלי שייט באזור הזה, חלקם עם מערכות הגנה מטילים, גם אתה יכול לירט יותר טילים וכתבמים, גם אתה יכול לתת מענה יותר מהיר במקרה של התקפות על כלי שייט, וזה גם בסוף מרתיע, כי כשיש לך שתי ספינות באזור הזה, או שיש לך 20 ספינות באזור הזה, אז טוב. זה כבר מצב שונה לגמרי.
כמה זמן יש לנו עוד?
יש לנו עוד זה 5 דקות, משהו כזה.
פצצה. טוב, דקה לבנון.
לבנון, אני בינתיים, בנקודה שבה אנחנו נמצאים, ב-15 בדצמבר 2023, בשעה 10 בבוקר, שון וושינגטון, אין באמת איזושהי יוזמה מדינית משמעותית וקונקרטית להרחקת חיזבאללה מהגבול. יש כוונות, יש רעיונות, רוצים לעשות את זה, זה עוד לא מתגבש לכדי משהו משמעותי.
הדבר הלכאורה נוח בלבנון, זה שכבר יש החלטת אום, מלפני 17 שנה, שכל מה שאנחנו רוצים זה שהיא תיושם.
אני לא בטוח באמת שאנחנו רוצים שהיא תיושם, בוא. אני ממליץ לכל מי שמאומר 1701, 1701, ללכת לקרוא את החלטה 1701. אנשים פשוט שכחו מה כתוב בה. לא, למשל, ישראל צריכה להפסיק לטוס מעל לבנון.
אנחנו כמעט לא תסימה לבנון מאז, זאת אומרת, עד המלחמה. שוב, אנחנו תוקפים את סוריה, אנחנו זה, אבל נסראללה בהיבט הזה הוא מאוד הרתיע אותנו, וכמעט לא היה חיל אוויר מעל לבנון בשנים האחרונות.
אבל היה. אבל היה. אוקיי? אז זה דבר אחד. עוד דבר, 1701 זה גם אומר שורה של שינויים בגבול היבשתי בין ישראל ללבנון. כולל לדוגמה מה שאנחנו מכנים אזור הרדוב, מה שחיזבאללה מכנה חוות שבא, אזור אסטרטגי במורדות החרמון, הכפר רג'ר, יש הרבה סוגיות, אוקיי? האם הממשלה הנוכחית בישראל מסוגלת לנהל מסע ומתן על הגבול היבשתי עם לבנון? להזכירך מה הייתה עמדת נתניהו וגלנט לגבי הסכם הגבול הימי, כן? נכון, שנתניהו אמר שהוא יבטל אותו, ועד היום לא ביטל.
אתה יודע שבסוף לא היה שם גז.
בסדר גמור, נו, אז...
לא, בסדר. כל אחד צריך להביא את האינפוט שלו, כן?
אוקיי, לא, לא, אני אומר, אבל... והיא הנותנת, כן? הוא הרי אמר, אמרו, אנחנו מבטרים על מיליארדי דולרים, נכון? על מיליארדי דולרים אנחנו מבטרים. כן, בסוף מה שנשאר זה שהלבנונים יכולים לבנות שם שיקון לדגים צעירים.
יש דבר אחד שמחרפן אותי, גם כן עוד דבר שמחרפן אותי, וזה האדון גוטיירש. אתה מוכן להסביר לי את התופעה הזאת? אני זוכר באמת את קופי ענן בלבנון השנייה, את בן קימון, עושים דילוגים, רלוונטיים, משפיעים. הבן אדם הזה צייצן, אני לא מצליח להבין את העניין.
אני יכול רק להגיד לך שמשיחות שלי עם אנשים מאוד מאוד בכירים באום, הם אומרים בדיוק אותו דבר שאתה אמרת. הם אומרים, מזכלים קודמים, שהיו להם גם את הבעיות משלהם, כן, אף אחד לא מושלם, בסוף... עשו, היו אקטיביים, הלכו לאזור, דיברו עם כל הצדדים, ניסו לקדם משהו, לפעמים הצליחו, לפעמים לא הצליחו, אבל הם היו פעילים. גוטרש לא פעיל בנושא הישראלי-פלסטיני, האום מעורב בעיקר בנושא הומניטרי, פחות בנושאים של פתרונות מדיניים ודיפלומטיים, וכן, זה לא אנחנו צריכים להגיד, אלא אנשים בתוך האום, כולל בלשכה שלו, מאוד מאוד לא אוהבים את המקום שאליו דברים הגיעו.
טוב, בוא נדבר עליך קצת, לפני שאנחנו... שאלה אחרונה לגבי האמריקאים, כמה הם משקיעים בגנץ?
מה זה משקיעים? אתה יודע, יש להם...
אתה יודע, האמריקאים יודעים לטפח.
תראה, דבר ראשון, גנץ היה בוושינגטון זמן קצר לפני המלחמה. הוא הגיע לוושינגטון לפגישות שהוא ניסה לשמור אותן חשאיות, בבית הלבן עם היועץ לביטחון לאומי ג'ייק סליבן. לא כל אדם שלא נושא בשום תפקיד רשמי, אז הוא היה רק חבר כנסת, הוא אפילו לא היה יושב ראש אופוזיציה. והוא קיבל פגישה בבית הלבן עם היועץ לביטחון לאומי ג'ייק סליבן. להבדיל, יאיר לפיד, ראש אופוזיציה, היה שבועיים לפני, גם כן בוושינגטון, הוא נפגש עם אחד היועצים היותר זוטרים של ביידן, והוא לא נכנס לתוך הבית הלבן, הפגישה איתו הייתה במלון שלו. אז, ודברים כאלה הם נועדו לאותת, כן? כשאתה מזמין מנהיג אופוזיציה אחד לבית הלבן, ואת מנהיג האופוזיציה השני אתה פוגש במלון שלו, זה אומר משהו, זה לא במקרה.
כן.
ולכן אין ספק שהאמריקאים, אגב, לא רק ממשל ביידן, שאלת מה היה אם דונלד טראמפ היה נשיא, אם דונלד טראמפ היה נשיא, די ברור לי שהוא היה רוצה שבני גנץ יהיה ראש הממשלה, איך אני יודע את זה? כי הוא אמר לי. אז...
מתי הוא אמר לך את זה?
הוא אמר לי את זה באפריל 2021.
באותו רעיון מפורסם, אוקיי.
באותו רעיון, הוא אומר, I like the general very much. He's tall, he's great, I love him.
Good looking, כן. הוא אוהב אנשים יפים. תשמע רגע, טוב, בוא נסיים קצת איתך. אני חושב שחלק באמת מהחוויה של לסקר את המלחמה הזאת מכאן, גם אם אתה ברק רביד, השמאלן וכו' וכו', כן, היא באמת הסיקור המאוד חד מעורב רגשית, שזה בעיניי סופר לגיטימי, כן? בסוף באמת עברנו כאן מיני שואה בשבעה באוקטובר, ואנחנו גם, אתה יודע, זה היה פחות נוכח, אני אומר לך את זה בתור מי שנמצא כאן והיה בתקשורת מבצעים קודמים, אני זוכר מלחמת לבנון השנייה, חלק מהסיקור של מלחמת לבנון השנייה היה כאילו אנחנו באמת איזשהו גורם שמשקיף על העניין הזה מאיזשהו מגדל תצפית חיצוני. וכאן זה לא ככה, ובסדר גמור שזה לא ככה, אין לי בעיה עם זה. אחד, איך אתה חושב שהיית מסקר, האם היית מסקר את המלחמה הזאת ואת מה שקורה לו היית בארץ, שונה מאיך שאתה עושה את זה היום? אוקיי? בזה, בהינתן זה שחלק מקהל הקוראים והצופים שלך הוא אמריקאי ולא ישראלי. ובית, האם זה קשה לך לדווח על הדברים בצורה שהיא כאילו קרה ומנותקת רגשית, על אף שאתה one of us?
לא, אז דבר ראשון, אני מניח שאם הייתי בארץ, היה לי יותר קשה לעשות את זה. כי אני עוד פעם, אני לא יכול אפילו, אני לא יכול אפילו לדמיין את ה... איך הייתי מרגיש אם בשבעה באוקטובר הייתי בישראל. אני מניח שאני הייתי כנראה במשך שבוע לא הייתי יכול לתפקד בכלל. חבר שלי אלמוג בוקר, אתה יודע, הבן אדם, כי אני אפילו לא מצליח אני לא מצליח לדמיין את זה. אתה יודע, אמיר טיבון, חבר טוב שלי, מה שעבר עליו, הבן אדם חזר לעבודה. אני לא יודע אם אני כאילו, אני מעריץ את האנשים האלה. כן, באמת, זה דבר, כאילו, אני לא יודע, הוא מצד אחד זה דבר מטורף, מצד שני זה באמת דבר מדהים, אני לא יודע אם אני הייתי יכול לעשות את זה. ואני חושב שבעיקר פה, אחד דברים, ולי זה מאוד נעים, כלומר, אני מאוד טוב לי עם זה, שאני לא, אף אחד פה, לא, בוא נאמר ככה, אנשים רוצים שאני אספר להם מה קורה, שאני אסביר להם למה זה קורה, אבל לא מעניין אותם לשמוע מה אני חושב על זה. וזה מעולה. זה מעולה. כן. נחמד לי מאוד לא להגיד לאנשים מה דעתי על מה שקורה. והאמת היא שאני גם מגלה כמה, כשאנחנו פחות כל היום בקרבות הגלדיאטורים באולפנים, של כל אחד רוצה להגיד מה הוא חושב, אנחנו חוזרים לעשות את העבודה שלנו, שזה להביא מידע, לאנשים, אוקיי? זה העבודה שלנו כעיתונאים, גם להביא מידע.
אבל קורה לך לפעמים, נגיד, שאתה יושב מול איזשהו מראיין ב-CNN, וכן חשוב לך טיפה לצאת רגע מהנישה המאוד ספציפית של העיתונאי, וכן לתת את האינפוט הישראלי?
זה היה, שוב, בתחילת המלחמה, אז אחד האייטמים שכתבתי לבקשת האורחים שלי באקסיוס, היה אייטם שהוא מאוד מאוד לא אקסיוס. כי אקסיוס, באקסיוס אין דעות ואין כמעט פרשנויות, זה רק חדשות, אוקיי? אבל ביקשו ממני שאני אעשה אייטם שמסביר מה השיבה באוקטובר עשה לישראלים, כלומר, למה, בדיוק מה שדיברנו בהתחלה, כלומר, למה הישראלים ככה, כמו שהם, אוקיי? בעקבות שיבה באוקטובר. וזה היה על האייטם הזה דיונים מאוד רציניים, כי רצינו לכתוב את זה בצורה שלא תהיה טור דעה, כן? אני לא... המטרה היא לתת לאנשים גם מידע וגם הסבר, אבל שהוא לא יגיע ממקום של הדעה, כן? אלא ממקום של ניסיון להסביר לאנשים את ה... את ה... לעומק, כן? מה, איפה זה נוגע. ו... ואת יודע, אחד הדברים בסוף ש... שכתבתי שם, ציטטתי דברים שכתב יובל נוח הררי בטור בוויינט, אוקיי? שהוא כתב שמדינת ישראל הוקמה כדי שיהודים לא יצטרכו עוד פעם להתחבא בארון, אוקיי? מפני אנשים שרוצים לבוא ולרצוח אותם. וזה, והדבר הזה היה, אני באמת עבדתי על זה המון המון זמן, וזה היה צריך לעבוד על זה באמת בהמון המון רגישות, כדי לא לחצות את הקו למקום של, אוקיי, זו דעתי על מה שקורה, אלא למקום של, זה אני מנסה להסביר לכם, מהמקום של הכתב, עיתונאי, פרשן, מה הישראלים מרגישים, והציטוט הזה מיובל נוח הררי, אני מאוד שמחתי שהוא כתב את זה, כי זה נתן לי את היכולת להסביר את זה, אני חושב, בצורה הבאמת הכי טובה, ובעצם לתת לאנשים את ההבנה הזאת של כמה עמוק מה שקרה, שזה לא עוד מלחמה.
כן. טוב, אז אני יכול לאחל לך בנקודה הזאת, אגב, להזמין אותך וגם את מאזיננו לצפות במונולוג יפה, שמתכתב עם מה שאמרת, של קריס קוומו, שאני אפילו לא יודע איפה הוא משדר היום, אבל שהוא סיפר עכשיו על החוויה שהייתה לו כשהוא ראה את הסרט של דובר צהל, והוא לא אחד משלנו, והוא כן קלט את העניין הזה, של הפחד היהודי הקמאי הזה, שהוא גם מתכתב עם השואה. אז א', אני ממליץ לך ולמאזיננו לצפות בקטע הזה, ואני מאחל לך טיסה נעימה, כן? יש לך טיסה בשבוע הבא. אם הייתי יודע, כבר הייתי מביא אותך לאולפן. למרות שביקור מולדת, זה בטח כולם עשו לך בוקינג, לא נשארו לך סלוטים פנויים בטח.
כן, כן, לגמרי.
לכמה זמן אתה מגיע?
מגיע לשבוע.
הבנתי. ואתה תנוח או שתכתוב מכאן, תעבוד?
אני גם אכתוב, גם אני אשדר ב-CNN מישראל, וכמובן נכתוב גם בוואלה וגם באקסיוס, ומקווה גם להיפגש עם הרבה מאוד אנשים פנים אל פנים, שבסוף לעשות שיחות בוואטסאפ זה אפשרי, אבל זה לא כמו פגישות פנים אל פנים, ואולי גם אני אלך לראות גם בעצמי בצורה בלתי אמצעית את... הזוועות שבעוטף עזה, נראה, יש הרבה תוכניות.
תגיד לילדות לא ללחץ מהזקות, לילדים, כי בכל אופן אצלנו כאן התרגלו. הילדים שלי רואים בזקות משהו שנועד לנתק אותם מהמסך, זה מה שמכיס אותם בעיקר. אז זה יגיע גם כן לשלב הזה.
שאגב, זה הרבה יותר זה הדבר החמור ביותר, לא יכול להיות דבר חמור יותר מזה.
לנתק מהמסך, ברור. טוב, ברק, תודה רבה לך. בסוף גם הרווחנו עוד כמה דקות. היה כיף, היה מעניין. זה היה פרק 146 בפודקאסט שלנו, ואנחנו נהיה איתכם בהמשך השבוע בעוד פרקים ומוספים, ואין ספור תוכן מכל הבא ליד. ביי ביי, להתראות.
ביי ביי, תודה רבה.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.